שלום לכולם, ברוכים הבאים לעוד פרק של...
מה יש בזה?
איתי ילד יצחקיין, אני קובי מלמד, כן, לפעמים אני עושה את זה הפוך.
באת לי הפוך, ככה בהפוכה באת.
זה מה שיוצא.
אהבתי.
אז וולקאם, מה שמצפה לנו היום...
מה מצפה לנו היום?
זה אותו דבר שאנחנו עושים כל פעם.
אוקיי, השתכנעתי.
מגניב, נשמע נהדר.
נשמע טוב. אז רגע, אני אגיד מה קורה.
אוקיי, בוא, לך על זה.
אמרים כבר עשינו הפוך.
תן לי.
אז בכל פרק, וקצת לפני, קובי מוצא סיפור בלתי יאמן, חוקר, כותב, מסכם, היילייטים, מרקרים, הכל. ואני לא עושה שום דבר בזמן הזה. הוא מגיע לתוכנית, פשוט מספר לי איזשהו סיפור אמיתי שקרה באמת, אבל הוא לא יאמן ומשהו מיוחד באמת. באמת. כל פעם תופס אותי כאילו.
אני מכין לך משהו מיוחד.
כל פעם.
תאמין לי. מכין לך. וואי וואי. מטעמים.
וואי וואי וואי.
וואי וואי וואי. אז כן, בוא ננסה להפתיע אותך היום.
יאללה.
בוא נראה איך זה קורה. נרוץ?
יאללה, אני כבר מופתע. כבר אני מרגיש פה את ההפתעה באוויר.
אני אוריד חולצה, אתה בכלל תהיה מופתע.
אני אוריד חולצה, אתה
לא יודע. אופה. זה באמת מה שמפתיע. טוב, let's do this, קדימה. דניאל בורוז.
מי?
או בורוז.
בורוז.
דניאל בורוז, בנם של ג'ורג' ואסתר סנשיין בורוז.
אסתר סנשיין, לא היית ממציא את השם הזה.
לא.
אין מצב.
הוא נולד בחמישי למרץ 1937 בקווינס, ניו יורק. בתיכון הוא עשה מבחן IQ, הוא קיבל תוצאה של 154.
154 זה הרבה.
זה גאון.
זה גאון, זה אפילו גאון. יותר מראש הממשלה שלנו. אין, שהוא הרי הבן אדם...
אין יותר מראש הממשלה שלנו.
אין, רוהם.
רוהם.
כן.
אין דבר כזה שהוא יותר, אלא אם אתה מדבר על עבריין,
דברים שהם יותר רעים.
כן, ואז כן. כולם יותר ממנו.
נכון.
כי הוא כלום.
כן. אוקיי.
סיימנו?
לא, זה פשוט, אתה יודע, זה שחייבים את זה עכשיו, זה חוק חדש שנכנס. כן, אתה חייב להלל את רוהם.
כן. אין על רועם, בתכלס. אז דניאל בורוז גאון, הציונים שלו בתיכון ג'ון אדמס היו גבוהים מאוד. רבים תיארו אותו, אבל בתור נער אינטנסיבי ומתוח, אפילו היסטרי.
מה זה אומר להיות נער אינטנסיבי?
שכאילו, אני מדמיין מישהו שבא נורא קרוב כשהוא מדבר איתי, ובווליום הרבה יותר גבוה ממה שצריך.
אחי, קח תפוס מטר. אתה פאקינג אינטנסיבי.
אחי, זה too much, אחי.
אתה פשוט בן אדם שהוא יותר מדי. יותר מדי, אתה יותר מדי.
אתה יותר מדי בן אדם.
די עם זה.
כאילו חי את החיים שלו ב-120%.
בן אדם שכאילו, הוא מדבר איתך, והמילה הראשונה שהולך על הראש זה די.
ממש ככה, אני מכיר כמה כאלה. בורוז, כשהוא היה משחק משחקים בחצר בית הספר, אומרים שהוא היה עושה את זה כאילו החיים שלו תלויים בתוצאה, תמיד ממש פחד להפסיד. חברים שלו לכיתה היו צוחקים עליו ממש בלי הפסקה, הוא תמיד היה נכנס גם למריבות.
תשמע, בן אדם תחרותי, זה מועד, מועד למריבות, אין מה לעשות. אבל אני מעריך אנשים תחרותיים.
אתה משלם את המחיר, כן.
תשמע, אתה משחק קדאווה כדי פאקינג לנצח, זה לא, אני לא בא פה עכשיו בשביל...
אם אתה נכנס לקדאווה לא בשביל לנצח, עדיף שלא תיכנס לקדאווה.
עדיף שלא תיכנס, כאילו, אל תבוא חצי.
בדיוק. אז בורוז תמיד סיפר על השאיפה שלו להתקבל לאקדמיה הצבאית של ארצות הברית, שזאת אוניברסיטת ווסט פוינט בניו יורק. הוא מילא את המחברות שלו בציורים של חיילים וטנקים. בכיתה י' הוא נרשם כבר למשמר הלאומי של ארצות הברית. הוא היה מגיע בימים שהיו להם אימונים, הוא היה מגיע לבית ספר במדים של המשמר הלאומי.
מה בן אדם עם 154 IQ, 154, נכון?
כן.
מה הוא יעשה בצבא ארצות הברית?
הוא יכול להיות אסטרטג.
אסטרטג, אוקיי. נמציא לו משהו.
כן, אתה יודע. תמיד אומרים שאנחנו רוצים את הטובים ביותר.
כאילו, בן אדם סופר תחרותי, ועם IQ ממש גבוה מהממוצע, מה הוא יעשה בחיים? צבא ארצות הברית.
זה נשמע לי מתאים לחלוטין.
זה תפור עליו.
כן. בכיתה י' א', לעומת זאת, האובססיה שלו קצת לקחה איזה מפנה קיצוני קצת. במקום סתם טנקים וחיילים, המחברות שלו התמלאו בציורים של טנקים גרמנים. הוא גם איתר את קירות החדר שלו בבית בתמונות של גנרלים מהצבא הגרמני.
אוקיי. ספציפית גרמניה?
רק גרמניה.
רק גרמניה.
רק גרמניה, אין על גרמניה.
גרמניה מעל הכל כזה, או...
ממש ככה, האמת. בשנת 1955 הוא סיים את התיכון, והוא נתקל בסירוב, ווסט פוינט לא רצו אותו. הם אמרו...
הם לא התחברו לציורים, לעבודות האחרונות שלו.
הם אמרו, התקופה המוקדמת שלך הייתה נהדרת, אבל משהו, זה לא תפס. הוא לא היה בנוי להיות חייל, הוא היה שמן, הוא היה חסר קואורדינציה, הוא היה איטי, והיו לו משקפיים עבים שגרמו לעיניים שלו להיראות הרבה יותר גדולות.
כל עדשה, מיקרוסקופ. כן, כן, יש פה גם רפרנסים לזה, לפופ קלצ'ר ישראלי.
לגמרי, זה קורה. באותה תקופה הוא אמר לאחד מהחברים שלו, שמע, אם אני לא יכול להיות חייל, אין לי למה לחיות. קיצוני ורחוק, אבל בסדר. בסופו של דבר הוא כן נרשם לצבא האמריקאי בתור חייל פשוט. והחברים שלו לאימונים, בתירונות וכאלה, תמיד צחקו עליו, נונסטופ. באותה תקופה, בתירונות וקצת אחרי, הוא זייף 3 ניסיונות התאבדות. הראשון סתם חתכים קטנים כאלה על הידיים, אתה יודע, חתכי צומי כאלה.
של הילדים, כן. כל אחד חותך לעצמו קצת הידיים.
השני, הוא לקח מנת יתר של אספירין, בתכלס לא עושה יותר מדי חוץ מאיזה כאב בטן או משהו.
וממש ממש לא כואב לך ראש.
כן, לגמרי. כאילו... אתה צלול כאילו...
אין.
For good.
אין כאב ראש.
אין.
אוקיי. Okay.
פעם שלישית הוא עשה שוב את העניין הזה של החתכים עם הידיים.
תמיד צריך להסביר לו, אתה חותך לרוחב בשביל תשומת לב, אבל לאורך בשביל תוצאות.
נכון. הבעיה היא שבאחד מהניסיונות האלה הוא השאיר מאחוריו מכתב הלל לאדולף היטלר.
וזאת הבעיה.
בוא נגיד בעיה עיקרית.
בעיה עיקרית?
אני חושב.
זה שבן אדם פוגע בעצמו באופן סדרתי, זה... טוב, יאללה, יש לנו פה הרבה... טוב, זה צבא, כן?
כן, זהו, זה קורה, זה עניין עיצומי.
מה, אדולף, what now?
כן, כן. עכשיו, אני באמת חושב, אם אתה כבר מגיע למצב שאתה אומר, טוב, אני הולך all in, כותב מכתב עלי להיטלר, נכנס עם זה ממש עד הסוף, עדיף שתסיים את העבודה.
כאילו, תצליח.
כן, כאילו, אל תשאיר סיכוי... שאתה תחזור אחרי זה ותצפה גם שכולם יתייחסו אליך כאילו לא קרה כלום.
כן, אבל רגע, בעצם כל החיים שלו רצה להיות בצבא ארצות הברית, אבל מה, בגלל שכאילו, מה הוביל לדבר הזה בכלל?
אני מניח שזה קשור לזה שגם צחקו עליו כל הזמן, והוא גם רצה להיות לוחם, אני מניח.
ואין לו את הפרמטרים להיות לוחם.
הוא רצה להגיע לווסט פוינט, ואז הוא מתנדב בתור חייל פשוט מאפן כזה, וגם צוחקים עליו כל הזמן שם.
הבנתי.
אני מניח. קצת לאחר מכן הצבא האמריקאי שחרר אותו עקב חוסר התאמה והפרעות התנהגותיות.
כן, השטג די עם הקטע הזה של היטלר.
בוא ננסה שזה יתפוס.
כן, בואו צייצו לנו השטג די עם הקטע הזה של היטלר.
כשבורוס חזר הביתה ב-1958 הוא החל לעבוד בתור מדפיס בספרייה העירונית של קווינס. הוא היה עובד מסור מאוד וחרוץ מאוד, אבל הייתה לו בעיה אחת.
הוא היה נאצי.
לא רק שהוא היה נאצי, הוא פשוט לא הפסיק לדבר שם עם אנשים על כמה שהוא אוהב את היטלר וכמה שהוא שונא יהודים.
היה נאצי מדי.
כן.
הוא היה פשוט נאצי מדי. הוא היה נאצי, אבל בצורה אינטנסיבית.
זה כרגיל, כמו כל דבר שהוא עושה. עכשיו, אתה יודע, מילא, תשמור את זה לעצמך, אבל כל בן אדם שנכנס לספרייה או כזה, שלום, אפשר להציע לך, אפשר להציע לך ספר...
מה אתה קורא? זה נחמד. יש לי ספר על היטלר. כן. אתה רוצה?
כן. מיינקאמפ זה יופי של דבר.
מומלץ.
כן. אתה אוהב יהודים אתה?
תגיד, אתה בא לפה הרבה? תגיד, אתה אוהב את היטלר? גם אני אוהב את היטלר.
וואי.
אוקיי.
אפשר להציע לך משהו?
מה אתה עושה ביום השואה?
רוצה לעשות את יום השואה אצלי? איפה אתם עושים את השואה?
רוצה לעלות אליי למיינקאמפ? מה?
לא, תעזוב אותי.
אדוני, אני מנקה פה. אוקיי.
הוריו שהיו מודעים לגמרי לעניין התפללו פשוט שזה ייעלם עם הזמן. בזמנו הפנוי, בורוז התחיל להפעיל לבדו לחלוטין באופן עצמאי, מגזין מחתרתי, שהוא היה פשוט שולח באופן אקראי לאנשים בדואר.
רגע, מה זאת אומרת? לא היו מנויים? זה היה כאילו, נבחרת?
כן. לגמרי, זה הגרלה של מפעל הפיס, אפילו לא צריך לשלם.
אתה גולש המיליון, עכשיו הנה היטלר. קח אותו, אצלך בדואר.
במגזין המחתרתי הוא היה כותב דברים כמו, אין שום דבר ש... אין שום דבר באמריקה שפוגרום לא יכול לרפא. או ציטוט מדויק, היהודים צריכים לסבול ולסבול ולסבול.
לאו דווקא בסדר הזה, או שהוא עמד על הסדר הזה של הדברים.
אני חושב שזה
היה מאוד ספציפי. אם אתה חייב קודם לסבול, אחרי זה לסבול, ורק אחר כך לסבול?
כן, כן, אתה לא יכול לשחק עם העניין. יש איזשהו סדר פעולות הגיוני לדברים.
כן.
הוא גם תיאר במגזין איזושהי פנטזיה שהייתה לו פעם, הוא דמיין פסנתר שמחברים אליו מעגלים חשמליים וקבלים שמחוברים לקורבן יהודי, ואז כשאתה מנגן על הפסנתר, אז היהודי רוקד בהתאם לקצב של מה שאתה מנגן, אבל אתה יודע, רוקד מסבל, מהשוקים החשמליים.
רוקדים עם חשמולים, כזה פורמט חדש.
אוי, זה פורמט נהדר.
וואו, תשמע, אני חייב...
חיברנו את אנה שלנו ל-250 וולט.
אני מרגיש כאילו הבחור הזה יכל בכיף להיות כזה הרע מהמסור, נגיד עם המשימה הזאת. כאילו...
בוא נשחק משחק, אתה יהודי קודם, כן?
רגע, לפני שמשחקים, אתה יהודי, נכון? אוקיי.
אז בוא נשחק משחק.
בוא נשחק משחק.
בשנת 1960 בורוז עבר לארלינגטון, וירג'יניה, שזה מקום שהרבה יותר מתאים לו מאשר ניו יורק, כי שם הוא התגורר במשרדי המפלגה הנאצית האמריקאית.
זה כבר קידום.
זה הבית. הוא נשבע אמונים להיטלר ולמנהיג המפלגה האמריקאית, ג'ורג' לינקולן רוקוול. הוא הרגיש מאוד בבית, 1960, הוא בערך בן 23, שזה פריטי מאץ 10 שנים לאחר שהייתה לו בר מצווה.
כן, זה נשמע כמו זמן... רגע, מה? אחרי שהייתה לו מה?
לא ציינתי שהוא יהודי עד עכשיו כנראה, נכון?
רגע, רגע, רגע. מה?
כן, כן.
וואו. אני לא חושב שאינטנסיבי זה המילה לתאר אותו, אני חושב שאידיוט, זה יותר מתאים.
זה הולך ביחד כנראה.
או, וואו. או, וואו, לקח כאילו את השנאה, השנאה היהודית,
שנאה עצמית של יהודים רחוק מאוד.
ממש, ממש רחוק.
שוב, בן אדם אינטנסיבי, הוא מקצין דברים מאוד, בכללי, כל דבר. המורה שלו בבית הספר העברי תלמוד תורה, אמר שבורוז היה תלמיד מצטיין. ובישיבת בני ישראל בקווינס יש שלט שמנציח את סבא שלו, אברהם בורוז.
זאת אומרת, הוא לא סתם היה יהודי.
לא, הוא יהודי על.
יהודי על, הוא היה פרקטיקלי רב. הוא עלה לתורה, כאילו, הוא עשה טיול בר מצווה וזה, ואז הוא הגיע כזה לגרמניה, ואמר, איזה יופי.
נחמד.
אוקיי.
חבר'ה פה יש רעיונות.
אוקיי, השראה, אני מבין.
אני אחשוב על זה. הפנטיות שלו ביחד עם יכולות ההדפסה הביאו לכך שבורוז טיפס במהירות במעלה המפלגה. הוא הפך מהר מאוד למזכיר הלאומי, שזה התפקיד השלישי בחשיבותו במפלגה. הוא גם זכה במדליה אפילו על פועלו למען המטרה.
איך הם אוהבים מדליות.
כן. הוא נעצר ב-1960 ארבע פעמים, כולל עונש על תנאי שהוא קיבל בגלל שהוא השחית רכוש של הליגה נגד השמצה.
זה סתם להיות מניאק.
כן.
זה סתם להיות מניאק.
כזה כתב בעד במקום נגד.
וואי, זה יכול להיות ממש, ממש טוב כזה.
בערך באותה תקופה הוא קיבל ציור דיוקן שלו, שהוא קיבל במתנה מאחד מחברי המפלגה. בציור הוא לבוש מדי חייל אס-אס, כשהשן המשרפות של אושוויץ מאחוריו.
מרגש.
הוא גם נהג להסתובב באותו זמן עם סבון עטוף בנייר ירוק, על הנייר היה כתוב בגרמנית, עשוי משומן יהודי משובח.
מחויב, אבל אינה מחויב... אין שום דבר שהוא לא, הוא עושה כאילו הכל לפי הספר.
תשמע, אם יש משהו שאי אפשר להגיד עליו, זה שהוא מחפף.
הוא לא מחפף.
אולי הוא מסבן.
על
הקטע.
אבל סבן אותי.
אבל מחפף הוא לא. בערך שנה וחצי לאחר שהוא הצטרף למפלגה, הוא התחיל לפקפק במנהיגות של רוקוול. בנוסף לכך, מספר חברי מפלגה החלו לחשוד שהוא בעצם יהודי.
מה זאת אומרת? הם כאילו אמרו, האף שלו נראה גדול בפרופיל.
קצת יותר מזה.
אוקיי.
הוא היה... מגיע הרבה פעמים למשרדים של המפלגה.
עם ציצית.
זה היה יכול להיות מאוד רחוק. הוא היה מגיע למשרדים עם קניש, מכיר?
לא.
מאפה, סוג של כמו רולדה כזאת.
כשמישהו נפטר, אומרים לו בבית כנסת קניש, לא?
זה מאפה יהודי כזה, בעיקר מזרח אירופה כזה, שממולא בתפוחי אדמה, או בשר, או משהו כזה.
אני לא מאמין.
כן?
הוא היה נכנס... הגרגרנות שלו גברה על השנאה ליהודים.
לא רק זה, הוא גם היה נכנס למשרדים עם הקניש וצועק, בואו נאכל את האוכל היהודי הטוב הזה. בנוסף, הוא גם היה נוהג להתרועע עם נשים יהודיות.
אוקיי, זה כשלעצמו לא נראה לי מסגיר את זה שהוא יהודי, אבל... הקניש.
כן. זה לגמרי זה. בחמישי לנובמבר 1961, הוא, בזמן שהוא יושב איזשהו יום במשרדי המפלגה, הוא החליט שנמאס לו מהחשדות, פשוט ברח מהחלון, חזר הביתה לניו יורק, עזב את המפלגה.
אוקיי, מה, כאילו, חכו שנייה, אני צריך רגע...
אני שנייה קונה סיגריות.
אני שנייה הולך לקנות סיגריות, אתה יכול רגע להחזיק את הקניש הזה? פשוט...
חבר'ה, ציימו עדיין.
ברח מהמדינה.
ציימו עדיין. לא בשבילי. אז הוא...
כמה סטייל היה לאיש הזה.
אז הוא חזר לניו יורק, והוא התחיל לעבוד שוב בחברת הדפסה במנהטן, ובינתיים הוא מצטרף לחבורת אנשים שהקימה את המפלגה האמריקאית הלאומית. הם פרסמו מגזין בשם קיל.
שקלית.
קלית מאוד. בורז היה העורך הראשי. המגזין והמפלגה לא עניינו אף אחד, תוך פחות משנה הם כבר סגרו הכל חזרה.
אבל למה? המודל שלו שבו הוא שולח מגזינים לאנשים בלי שהם נרשמו נשמע כמו את כל ההצלחה.
קצת אחר מכן הוא התחיל להסתובב ביורקוויל, שזה אזור בניו יורק שידוע בתור מקום מפגש מרכזי כזה של מאגרים גרמנים, שהרבה מאוד מהם הם בעלי דעות קיצוניות באותה תקופה. הוא הצטרף ל-NRP, שזאת מפלגת ההתנגדות הלאומית, מפלגה שהחזיקה בקשרים עם מספר משטרים ערבים ומקומות מסתור של נאצים בדרום אמריקה. הבן אדם מתחיל לפתח קשרים ככה.
איזה יופי לראות אותו גודל, כמו איזה, כמו איזה פרח.
רק לפני...
כמו איזה פרח נאצי.
הבעיה שמהר מאוד הוא התאכזב לגלות שמנהיג המפלגה הצעירה לא חשב שלהרוג יהודים זה הפתרון הנכון בהכרח. אז הוא עזב את המפלגה.
כן. בטח, ברור. ברור שזה עבד. הגיוני. מה זה?
אז ביולי 1963, יש הפגנה של הקונגרס למען שוויון. הם מפגינים בניו יורק מול מסעדת ווייט קאסל.
זה, אוקיי.
כן, שזאת מסעדת פסט פוד בורגרים, רשת כזאת. ההפגנה הייתה שם בטענה שהרשת מפלה נגד שחורים, נגד העסקת שחורים.
שזה מצחיק, כי זה ווייט קאסל, כאילו זה ליטרלי כתוב בשם של המקום, מה ציפיתם.
כמובן שמול ההפגנה, כמו שאנחנו מכירים גם מפה, מול ההפגנה יש הפגנת נגד של מספר אנשי ימין קיצוני, ביניהם כמובן בורוז, שפשוט עומדים שם מפגינים וצועקים על המפגינים שהם קושים.
כאילו... אוקיי.
אני רק מציין עובדה. בורוז וחבריו, קצת לאחר ההפגנה, ניגשים למשטרה ומגישים תלונה. הם טוענים שחלק מהמפגינים השחורים תקפו אותם. אז המשטרה מתחילה לחקור ולבדוק, ואז הם נכנסים עם צו חיפוש לרכב של בורוז, ומוצאים אקדח טעון, גז מדמיע, סכין קצבים, גרזן, קשת עם חצי פלדה ועוד כמה נשקים.
כאילו, הוא מוכן לכל כל סגנון קרב שתרצה.
לחלוטין. לא משנה איזה תקופה.
תבחר נשק, בוא.
חוזר אחורה בזמן, אפשר הכל. מה שאתה רוצה.
אני מכבד את זה.
אז בורוז וחבריו כמובן נעצרו. הוריו של בורוז שילמו ושחררו אותו בערבות.
ילד של אמא, תשמע, לא משנה כמה אתה נאצי, ולא משנה כמה עוצרים אותך, ולא משנה כמה אתה בורח מהחלון ממפלגה נאצית שהצטרפת אליה. בסוף, בשביל אמא...
אתה הבן, אתה הילד, אתה דני בוי.
כן.
לגמרי. לאחר השחרור שלו, בורוז פרסם מכתב שכותרתו מאבק הגזע הפשיסטי, ובמקום תאריך קונבנציונלי, מתחת לכותרת, הוא פשוט כתב YF76.
YF, שזה...
Year of the Führer. שנת הפירר.
יש כזה דבר?
לא. הוא החליט להקים לוח שנה חדש לחלוטין.
הוא פשוט טבע את זה כאילו באותו רגע.
יפ, YF... שנת הפירר זה 76 שנה להולדתו של פירר, וזהו. ואני מניח שמאז הוא פשוט ניהל את החיים שלו לפי זה. זה כזה, רפי, מתי אתה... מתי אנחנו קובעים לשבת לקפה, אה? מתי אתה בא?
תשמע, אני מקווה שזה יהיה לפני YF78, אה?
אם אפשר.
אני לא נעשה צעיר יותר. YF.
אז באותה תקופה, בורוז הכיר אדם בשם רוי פרנקהאוזר. פרנקהאוזר היה מנהיג ה-KKK בפנסילבניה. אתה מכיר את הדרגות של ה-KKK, איך זה עובד אצלם?
לא ממש.
זה דרגות שנשמעות כאילו זה לקוח לגמרי מלורד אוף דה רינגס, נגיד. פרנקהאוזר היה בדרגת גרנד דרגון.
אוקיי.
והוא הכיר את בורוז מהר מאוד לרוברט שלטון, שהיה אז מנהיג ה-KKK הארצי.
שזה?
שזה דרגת אימפריאל וויזרד.
סליצנים.
עוד שנייה יוצאים למסע ברחבי הארץ התיכונה.
תשמע, לא שרב סמל זה כאילו יותר מדהים, אבל כאילו אימפריאל וויזרד בו. כאילו, אתם לא לוקחים בעצמכם, כאילו את עצמכם לא לוקחים ברצינות.
לא. זה לגמרי לא נשמע רציני.
אתה יודע, לזה שני שדיברת פה על איך שהם מתלבשים וזה שהם שורפים שחורים.
כן.
אבל בסדר.
אתה קורא לעצמך וויזרד ולבוש בסדינים, יש פה בעיה.
כן.
אם זה מעל גיל 10, זה בעייתי.
כדאי שתבדוק את זה. וגם את הקטע הזה שאתה נאצי.
עוד אחד מהדברים שצריך לבדוק, אתה יודע, על הדרך. שלטון מינה את בורוז מאוד מהר למנהיג הקלן של ניו יורק. באדם כאילו... קופץ למעלה מאוד מהר בדרך.
הוא בא לעבוד, אנשים מעריכים את הנחישות שלו.
כן. אז באוקטובר 65, עורכי הניו יורק טיימס מקבלים הודעה אנונימית עם תוכן די מעניין, שבהודעה כתוב, מנהיג הקלן של ניו יורק הוא כנראה בעצם יהודי. אז הם מתחילים לחקור. מקנדיש פיליפס, כתב של הטיימס, נשלח לחקור את הנושא. הוא ניסה ליצור קשר עם ההורים, עם משפחת בורוז, הם סירבו להתראיין. אז במשך מספר ימים הוא חקר את חייו של בורוז, מצא כמה אנשים שהוא הכיר בעבר, חקר, שאל, בדק, ואז הוא מצא בסופו של דבר את התיעוד הרשמי של החתונה של ההורים של בורוז, שהתחתנו בטקס יהודי.
כמובן.
כן. אז פיליפס ניסה ובדק וחקר ושאל, ובסוף הצליח לקבוע ראיון עם בורוז, יום שישי, ה-29 לאוקטובר 1965.
כדי לאמת אותו עם הממצאים.
כן. בכללי, אני חושב שהוא פשוט רוצה לעשות כתבה, ובסופו של דבר אני מניח שהמטרה של הכתבה זה, תראו אותו, הוא יהודי בעצם, אבל הוא שונא את עצמו, מה קורה פה? אז השניים נפגשים לארוחת בוקר במסעדה קטנה בקווינס, הם מתחילים בסתם שיחה על העבר של בורוז, על מהלך הקריירה שלו, על שאיפותיו לעתיד. בורוז כמובן מספר על כמה הוא מעריץ את הרייך השלישי, כמה שהוא שונא יהודים.
וואי, בן אדם כזה מציק וחופר, אינטנסיבי כאילו for life.
והוא אומר שבניגוד לגרמניה המתורבתת והמנומסת, סופם של היהודים בארצות הברית יהיה הרבה יותר אלים מאשר בגרמניה.
הרבה יותר אלים הוא מתכוון, כאילו הרבה יותר אלים עם השריפות כן. וגז וכל הדברים האלה.
הם היו נחמדים סך הכל.
כאילו, סיימו את זה בטוב. כן.
אני מנסה להבין מה יכול להיות יותר גרוע.
מה יותר גרוע משואה? בוא אני אראה לך. בקטע כזה.
ממש, כאילו, פשוט בקטע סקרני, מעניין אותי איך התיאוריה הזאת מסתיימת. הוא המשיך עד שפיליפס הפתיע אותו. פיליפס אומר, אבל אני יודע שההורים שלך התחתנו בברונקס בטקס יהודי. ואז בורוז קם בכעס, מאיים על פיליפס שהוא יהרוג אותו, הוא יצא מהמסעדה, פיליפס כמובן נשאר לשלם את החשבון, ואז הוא יוצא החוצה מהמסעדה.
עשה לו תרגיל.
תרגיל יהודי קלאסי.
קלאסי.
אז הוא יוצא החוצה מהמסעדה, בורוז שוב... איים על פיליפס, אמר שהוא מאוד מאוד אוהב את החיים שלו, וששום דבר שפיליפס יעשה לא יצליח לגרום לו לשנות את דעותיו. שניים, בסוף השניים לוחצים ידיים ונפרדים.
נסכים שלא להסכים.
כן. נסכים שלא להסכים, נסכים שאתה מפלצת. יאללה ביי. יומיים לאחר מכן, 31 לאוקטובר, בורוז מתארח בעיר רדינג בפנסילבניה, בבית של פרנק האוזר. הוא יוצא רגע לדוכן העיתונים, לקנות את הניו יורק טיימס, הלך, קנה, חזר לבית של פרנק האוזר, הסתכל על עמוד השער, ואמר בשקט, Oh my God.
טוב, כאילו מה הוא ציפה לראות שם? זה ברור מה הוא ראה שם.
ברור שברור מה הוא ראה שם. יומיים אחרי שאתה מתראיין לכתב הניו יורק טיימס, שאומר, אני יודע שאתה יהודי, ואז אתה הולך, אתה קונה את הניו יורק טיימס, אתה לא בודק אותו לפני, לא מסתכל על השאר, לא כלום. פשוט חוזר חזרה לבית שנמצאים בו מספר חברי KKK בכירים.
תשמע, יכול להיות שהוא בסך הכל מנסה ליישם את מה שהוא אמר שמגיע ליהודים, שזה לסבול, לסבול ולסבול.
אז הוא פשוט רוצה לסבול.
כנראה.
אז בורוז רואה את הכותרת, הוא רץ מהר לחדר השינה, פרנק האוזר ומספר חברי קלן אחרים רצו אחריו למעלה, הוא מצא אקדח בארון של פרנק האוזר, תפס אותו ביד, הסתובב לכיוון החברים שלו, ואמר, אין לי שום סיבה לחיות, ירה לעצמו בחזה, וחברתו של פרנק האוזר התחילה לצעוק. בורוז בינתיים נשאר על הרגליים, מסתכל על החברים שלו ואומר, זה יעשה את זה, ויורה לעצמו בראש.
וואי, זה אחלה מילים אחרונות.
זה אחלה מילים אחרונות.
כאילו, גם שים לב שהוא שוב נכשל, הוא ניסה בעצם, זו הייתה הפעם הרביעית שאני יודע עליה, שהוא ניסה להתאבד ולא הצליח.
כן.
ואז פתאום היה לו רגע של הערה. כזה,
טוב.
אולי אני אכוון את זה פשוט לפה.
כן, אם אנחנו כבר כאן.
כן, זה יעשה את זה.
זה יעשה את זה.
איזה אחלה פיניש.
מילותיו האחרונות. נהדר. בשעות אחר הצהריים, משטרת רידינג יצרה קשר עם ג'ורג' ואסתר בורוז. ההורים לקחו אוטובוס בשעה מאוחרת, פספסו את הקונקשן שלהם לפנסילבניה, ונשארו כל הלילה בטרמינל לבד, שזה נשמע לי טרגי בכל סיטואציה.
כן.
והגיעו לרידינג בשעות הבוקר. כשהם באו לזהות את הגופה, אסתר פשוט אמרה שוב ושוב, הוא היה כזה ילד טוב.
אין, ילד של אימא זה לתמיד.
זה לתמיד, לא משנה מה. במסיבת עיתונאים שערך קצת לאחר מותו של בורוז, אמר ג'ורג' לינקולן רוקוול שבורוז היה מאוד מסור למשימה. מאוד מסור. הוא ניצל את ההזדמנות כדי לדבר על היהודים, אותם הוא קינה עם מיוחד בעל כמות לא מבוטלת של הפרעות נפשיות. ואמר שהסיבה העיקרית להתאבדותו של בורוז הייתה הפסיכוזה היהודית. הוא יהודי, הוא לא יודע להתמודד עם דברים כאלה.
ברור, ברור.
שונא את עצמו, שונא את כולם.
בן אדם מתאבד מי השם היהודים. אין לזה גבול.
וזהו, זה סופו של דן בורוז.
דני בורוז.
דני בוי. כן.
אישיות לא פשוטה.
לא.
יש שיאמרו אינטנסיבית. אני מרגיש צער עבור הילד הזה, שבסך הכל רצה להיות קאנצלר, לא יודע מה הוא רצה להיות.
בסך הכל רצה לשלוט על העולם.
רק את זה, זה כל מה שהוא רצה.
כל מה שהוא רצה זה רק להרוג את כל היהודים. הוא הצליח להרוג אחד.
גם זה משהו.
שזה משהו, כן. אני מניח שהרבה מהחברים שלו במפלגה לא עשו גם את זה.
כן, תשמע, תראה מה אפשר, כמה אפשר להשיג אם אתה רק מאמין בעצמך ושונא את עצמך בו זמנית.
מכיר את הסרט The Believer?
The Believer? I don't believe I do.
אז סרט מ-2001 עם ריין גוסלינג.
יש סרט על זה.
סרט, כאילו, טכנית לא הדמויות עם שמות שונים והכל, אבל הסיפור ממש ממש דומה. כן.
זה... היית אומר לי, הייתי רואה אותו.
ואז מה עשינו בזה?
לקטה.
נגד כל הקונספט של ההפתעה. לקטה. אז כן. חבר'ה, זה היה כמובן עוד פרק של...
מה יש בזה?
אכן. כרגיל, כמו שאנחנו אומרים בכל פרק, קודם כל, אם יש לכם רעיונות, הצעות לפרקים וכאלה, מה יש בזה פודקאסט @gmail.com, אנחנו שם, לגמרי שם, שלחו לי.
כן, תפציצו את קובי.
שלחו לי רעיונות.
אל תעזבו אותו.
הפרקים שלנו נמצאים באופן זמין לחלוטין תמיד. אפל פודקאסט, או כל אפליקציית פודקאסטים אחרים, כל אפליקציית פודקאסטים אחרת. סליחה, עברית. God damn. שזה גם לא בעברית. באפל פודקאסט, אגב, אם אתם כבר שם, תנו לנו איזה ריוויו, איזה...
מה אכפת לכם?
איזה כוכבים,
פרגנו.
איזה משהו. כן, תנו לנו איזה משהו.
אל תהיו נאצים, אל תהיו נאצים.
באמת, אבל, כאילו, בלי צחוק, אל תהיו נאצים, בסדר? זה מוזר.
זה גם כאילו כל כך קטע של פעם.
כן. לא, לא מתאים. אנחנו נמצאים גם ביוטיוב, גם בפייסבוק, גם בטוויטר, ו...
השטג די עם הקטע הזה של היטלר.
אנחנו נמצאים כמובן גם בספוטיפיי.
אתר מדרג?
אתר מדרג.
אתר שמדרג את כל בעלי המקצוע, ומבחינתי זה סוג של מקצוע, למרות ש...
למרות שבינתיים לא ראינו מזה שקל.
שקל.
אבל...
אפילו לא שקל.
זה יבוא. אני מאמין שזה יבוא.
וראינו מה אפשר לעשות עם אמונה.
עם אמונה והרבה שנאה אפשר להגיע רחוק מאוד.
כן.
אז זהו חברים, עד השבוע הבא.
יאללה. ביי,
יאללה ביי.